שיעור איתי, ראש ישיבת צום עומר ינקל, כבוד הרב שלמה אופר שטיפה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע, אפשרי הקדושה וההצלחה.
בנים אתם לשם אלוקיכם, יש כוח לכל יהודי למשוך רחמים על העולם כולו. ממש למשוך רחמים על כל העולם כולו. רק מהדיבורי האמת שדיברת. כל דיבור של אמת שיצא מהפה נעשה מזה ספר ממש. סוף אותו עולה למעלה עם ספר כזה נפלא. ספר זיכרונות שלך לבד עם השם יתברך. ספר של אמת שפתחת את הלב וסיפרת לו הכל. מה קרה לך, מה עבר עליך, מה קורה לך. דברים שלא היית מעיז להגיד לאף אדם, סיפרת רק לפניו, כי לפניו אי אפשר לשקר. את כל הירורים, את כל המחשבות, את כל התוהו ובוהו, את כל הסדום והמורה שעובר לך במוח, שעובר לי במוח. תספר הכל, נברא מזה ספר ששייך רק לי. אבל אתה מסביר שאין יהודי בעולם, שאין לו רצון פנימי וטבעי, אחי אחי. להיות מחובר אל שורש נפשו רוחו ונשמתו, שזה השם יתברך. אין אדם שלא רוצה את הבית שלו, את האקלים שלו. האקלים של האדם, הבית של האדם, זה השם יתברך ממש. ברם צריך להיות לזיכרון, תמיד, לזכור. ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. אומרים שאדמו"ר הזקן ישב עם עצמו, 5 שבועות כדי לשקול אם לכתוב ועיקרה ושורשה או עיקרה ושורשה. נפקמינה קצת בעניין של העיקר ראשית העבודה. מיד נראה. רק כדי להבין שאין פה מילה או אות אחת מיותרת. זאת אומרת, כל דבר היה בשיקולים נוראים. ברם צריך להיות זיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, והוא כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע. יש לאדם יראת שמיים, הוא נזהר מלעבור על לוי מן התורה, כל היסורים, כל הלא, והאהבה לבעשה טוב. למדנו בפעם שעברה שהזוהר הקדוש שומר, בעיקר בתיקונים, שהיראה והאהבה זה טרן גדפים, זה שני כנפיים, שהעוף לא יכול לעוף בלאדם. הכוח של העוף לעוף זה בכוח הכנפיים, והיראה והאהבה זה שתי כנפיים, אם אין האדם יראה ואהבה בעבודת השם, לת לה גדפין לסלקה לאלה. אין לה כנפיים לעלות למעלה. עבודת השם נשארת למטה, מתחת לתקרה, נשארת מתחת לשולחן. אולי היא עולה קצת לגג, אבל העניין שהיא תעלה עד ההיכלות למעלה, עולמות העליונים. כשאדם רוצה שהתפילין שלו יעלה למעלה, והציצית תעלה למעלה, וה-18 יעלה למעלה, כל העניינים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, זה חייב להיות מתוך איזשהו מקום של יראה ואהבה. שזה לא יהיה רק בגלל שזה תקנה של העולם, ככה צריך לנהוג או להתנהל, אלא זה חייב לבוא מתוך מקום של עומק הלב. ככל שאני מניח תפילין יותר ביראה, אז לכן יש את הלשם ייחוד לפני הנחת התפילין של הבן אישך, של מה שכתוב בסידורים של ספרד, שצריך להיות הכנה לפניכם, הכנה של יראה ואהבה. יש שני איסורים, יש איסור דם ויש איסור חלב. אסור לאכול דם ואסור לאכול חלב. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות שהאיסור של אכילת דם, כשיש לאדם הרבה דמים אחורים, דמים לא נקיים, זה נותן לו כוח לעבור על איסורי תורה, למרוד בהשם, לעשות נגד הרצון האלוקי. נגיד לחלל שבת, נגיד להעיז לגוע באש בשבת, בעילות אסורות, מאכלות אסורות, וכו' וכו'. וכשיש לאדם חלב על הלב, מה זה חלב? שומן כזה על הלב, זה מכביד עליו מלעשות מצוות עשה. קשה לו להניח תפילין, קשה לו לקום בזמן כדי להגיד קריאת שמע בזמן, קשה לו להיכנס ל-18, כבר יש 18, כבר נכנס לתפילת 18, נכנס כבר לבית כנסת, יש כבר תפילה בציבור, כל אמן מחזיק עולמות עליונים, קשה לו לפתוח את הפה להגיד אמן. אבל אחרי זה, אחרי 2 דקות הוא יכול לצאת החוצה, ומישהו אמר לו משהו, יכול לריב איתו רבע שעה. אבל להקדיש את כוח הדיבור להניעת אמן, יש לו כובד בלב, וזה בא מהחלב שעל הלב. חלב הליבו. מה שרבי נתן כותב, שהדמים של האדם גורמים לו לעבור על איסורי תורה, על לוי מן התורה, והחלב גורם לו להיות כבד, כמו זקן בן 100, זקן שלא קנה חוכמה, מלעשות מצוות עשה. ואף על פי כן, לא די לעורר אהבה לבדה, לבעשה טוב, ולפחות צריך לעורר תחילה יראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. רבי הרב כאן כותב, כמו שרבנו הקדוש כותב, שעיקר זה היראה, עד כדי כך שאי אפשר להגיע לאהבת השם בלי יראה. אי אפשר, לא יעזור לשום בן אדם, אי אפשר אפילו לקחת אדם ברחוב לקרב אותו לשם רק על ידי אהבה, רק לגלות לו שיש גן עדן ויש אורות נוראים, וזה תענוג שאין לו קץ ואין לו תכלית, אי אפשר לתאר אותו עד לאן זה מגיע. ודקה אחת בעולמות העליונים של עונג ותענוג, זה כמו כל שנות דור ודור בעולם הזה של עונג ותענוג וסיפוק ותאוות. זה מכיל את הכל. אפילו דקה אחת למעלה אי אפשר לתאר אותו. היה אפשרות להוריד למטה ניגון של היכלות העליונים, היינו מתבטלים, מתקפלים לגמרי, מתבטלים לגמרי במציאות, מגודל התענוג. אפשר להגיד לו את כל הדברים האלה, אבל זה לא כל כך יעזור אם לא תהיה התחלה של יראה. שאדם יבין מה הנורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. שיש מורה שמיים, שיש באמת אחרי הכל פחד השם. יש מציאות של פחד השם. יש מציאות, אנחנו רואים פה בעולם הזה שאנשים סובלים, רואים שיש אנשים שהם בלי ידיים ובלי רגליים ובלי עיניים, ואנשים שמוכי שכין ומוכי כאב וסבל נפשי. הימים שהם עוברים במוות רוחני ונפשי, שנמצאים במיטה בלי איזה אהבה נפולה, אהבת בשר נפולה, או כל מיני איסורים ומחרובים ממיניהם. לא צריך לדמיין שאם אין גיהנום או יש גיהנום. אנחנו רואים שיש גיהנום גם כאן. יש צער פה ויש מחרובים פה ויש יגון והנחה פה. אז בטח ובטח שאחרי שהאדם זרק את הידיים למקומות אסורים, ואת הרגליים למקומות אסורים, ואת העיניים למקומות אסורים, והיה לו לב רע, ורצח, וגנב, ונאף, ובעל בעילות אסורות, וחילל שבתות, בטח שיהיה לו רע למעלה. איך אפשר לחשוב אחרת? מה? בכי, יכול להיות שהעולם כזה אפקר? אם כאן הוא לא אפקר, אז יכול להיות שלמעלה הוא יהיה אפקר? אז ברור שלמעלה לא יהיה אפקר. זה פשוט שכל מעשה טוב מחכה לך בנקים למעלה שלא נגמרים, וכל מעשה רע יצרנו צריך לשלם על זה כולנו. אז זה מה שהרב כאן אומר, שחייבים להבין שאין מצב של לעבוד את השם באהבה בלבד אם אין יראה שקדמה לה. היראה היא קודמת לכל. רבי נתן כותב שעצם הבריאה, שבהתחלה היה רק אור אין סוף, ואז האור זז לצדדים ונוצר חלל הפנוי, שכאן כל העולמות נמצאים, עליונים ותחתונים, יבשות, ימים, הכל כאן, בתוך השטח הזה של חלל הפנוי, וכל מה שמסביב זה האור האלוקי. רבי נתן כותב שהרחקת האור יצרה מציאות מצד הספירות העליונות, כשזה ירד למטה זה ירד באופן של פחד נורא והיום. זה יצר מציאות של פחד נורא והיום, שעד היום כל מציאות הפחד שיש, המציאות הזו, מה זה פחד, מה זה יראה, היא מתחילה מהסתלקות האור לצדדים. מעצם הבריאה נוצר פחד אימים בעולם, שהשם בעצם יצר מצב של בריאה, יצר מצב של הולדה. הרי הכל היה לפני זה אור פשוט, רק האור האלוקי, שגם זה מושג שאין לנו יכולת הבנה בו עד שלא נלך ומתקדם ונתעלה מעלה מעלה, אז אולי נוכל להבין קצת מה זה האור. המוח שלנו הוא מוגבל מלהבין את המושגים הרוחניים, אז המושג הרוחני הכי גבוה שקיים כדי לתאר את המציאות האלוקית זה אור. אבל באמת, גם המושג אור ביחס ל... מציאות האלוקית הוא גם מושג מאוד גשמי. אחרי הכל זה דבר נראה לעין, אור. לפחות צריך לעורר תחילה יראה טבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא יבלבלו אותך ויגידו לך, תגיד לעצמך, איזה יראה, יש לי יראה. כמו שאתה מאמין שיש לך לב, כבד, כליות, מוח, גם כשאתה לא רואה אותם, אתה חייב להבין ולהאמין שיש לך בתוך הלב פחד אלוקים שמסותר בתוך הלב. עכשיו פחד אלוקים שיש לנו בלב, הוא מעובה ומחוסה ומוסתר על ידי המעשים הלא טובים, על ידי החסימות שגרמנו לעצמנו. זה מפריע לנו לתת מפתח ליראה, אבל היראה הזו מסותרת בלב כל ישראל, כי זה שורש נשמות ישראל. שורש נשמות ישראל זה היראה שבלב, ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. אין מציאות שאין לאדם יראה בלב מהמציאות האלוקית, שכל המציאות האלוקית בסופו של דבר נראה איכשהו היא קשורה למציאות של תורה ומציאות. שלא למרוד במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא כנזכר לאל, שתהה בהתגלות ליבו או מוחו על כל פנים, דהיינו להתבונן במחשבתו על כל פנים, וכל אדם יש לו שכל לחשוב את זה. גדולת אין סוף ברוך הוא, ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים. כל שלוש פעמים בהם אומרים את זה, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, מזיז בכל רגע ורגע את הגלגלים, בכוח שלא פוסק, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. את השמיים ואת הארץ, כמרנה מסביר, את השמיים ואת הארץ זה מבחינה שסובב כל עלמין. אני מלא זה ממלא כל עלמין. זה בחינה של אור מקיף ואור פנימי. יש את האור המקיף ויש את האור הפנימי. רק להבין. הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. כלומר אין מציאות בכל היקום הזה שאין בו פינה או חור המחת שאין בו אלוקות. בזוהר כתוב כל מיני רמזים שאפילו בדומם הכי דומם יש תנועה בפנים. מי המאמין? עד שהפיזיקה לא גילתה את זה לפני כמה עשרות שנים. איך רבי שמעון בר יוחאי יכל בלי מכשירים טכנולוגיים להיכנס לתוך העץ, להבין שיש תנועה סיבובית בכל דבר ביקום. עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. הוא מניח העליונים והתחתונים, הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט. אדם צריך להבין שהשם יתברך יכול לעזוב את כל העולמות ולהיות רק איתך. לעזוב את הכל. הוא ברא את הכל, הוא יכול לעזוב את הכל ולהיות רק איתך. הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כל אדם חייב להגיד, בשבילי נברא העולם, כי אני יכול בעצם, על ידי תנועה קלה, לגרום הכחדה של העולם. אם העולם נמצא במצב של איזון, של 50-50, מבחינת המאזן הכוחות הרוחני, אז אם עשיתי מעשר האחד, הכרעתי את כל העולם לקו חובה, וגרמתי, במיוחד עכשיו, שאנחנו עומדים ממש לפני הגאולה, שזה עכשיו ממש מלחמה למעלה, או לעשות לנו כאן בלגן של גוג ומגוג, או להביא לנו גאולה ומשיח. אז כל אחד היום, יש לו כוח להכריע את הגורל. הגמרא בסנהדרין אומרת שכל אדם בהסבר של הדברים צריך להגיש אחריות מאוד כבדה. זה להבין את גודל האחריות של העולם כולו. בשבילי נברא העולם. נראה ממש איזה לכאורה יכל לצמח לאדם גאווה. בשבילי נברא העולם. תראו לכם שאדם היה עובר ברחוב, היה אומר, אתה יודע שהעולם נברא הכל בשבילי? דרך אגב, היה פעם אחד צדיק אחד שהיה אסם פתק בכיס הימני, רק היה כתוב בו לעולם יאמר אדם, בשבילי נברא העולם. בכיס השני הוא שם פתק אחר, שהיה כתוב בו, ואנוכי אפר ואפר. כשהוא היה מרגיש קצת גובה הלב, וקצת טיפה איזה דקדוק של גאווה, איזה קשקוש של גאווה, היה לוקח את הפתק, ואנוכי אפר ואפר. אברהם אבינו, אפר ואפר זכה להיות רגל של המרכבה העליונה, בזכות ההכנעה והשפלות שהייתה לו. איך אפשר בכלל להגיד 18 בלי להגיד אברהם אבינו? אתה לא יכול להיכנס לעולם האצילות, שזה תפילת 18, בלי להגיד אברהם אבינו. בלי להגיד מגן אברהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, זה המפתח בכלל להיכנס אליו. להיכנס לעולמות העליונים. רק לחשוב, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, הכל בזכות האבות. מי זה היו האבות? עברנו דורות, דורות, אלפי שנים, שכחנו מי זה אברהם אבינו, שכל כולו היה מכף רגל ועד ראש, כל כולו היה ביטול, הילד הכי קטן, כל כולו היה הנני, הנני, הנני. זה אברהם אבינו, וזה גנים שבעצם מונחלים לנו בתוך הנפש. עד היום יש לכל יהודי גנים של אברהם אבינו, של יצחק, יעקב. אפשר עד הבוקר של עוד חודש לדבר רק מי היו האבות הקדושים. עד לאן נשמתם הגיעה, והכל הם זכו למשוך אלוקות רק על ידי הענווה שהייתה להם. לא היה תפילין, לא היה מושג של שבת אז. לא היה מושגים של מצוות עדיין, מצד ברור העולמות. זה היה קיים, אבל זה לא היה בפועל. ואברהם אבינו יכל למשוך את זה ברוח הקודש לבד. אברהם אבינו, הזוהר מוכיח, הגמרא, שאברהם אבינו היה מניח תפילין. איך הוא ידע לעשות תפילין שעדיין לא ניתנה תורה? זה נמשך עליו ברוח הקודש, ככה המהר"ל כותב. זאת אומרת, ככל שהאדם יש לו ענווה ושפלות וביטול, הוא מושך עליו יותר אלוקות. הוא מושך עליו ידיעות. הוא יכול לראות מה נעשה מעבר לקיר. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו, להיות מלך עליו. יש שתי אפשרויות, לא יעזור שום דבר. כל היקום הזה, וכל המציאות האינדיבידואלית של כל בן אדם, יש לה שתי אפשרויות. או שאתה שם עליך מלך של יצרים רעים, ואתה משועבד אליהם, וזה נקרא מלך אביון ומלך מסכן, או שאתה שם עליך מלך עליון, מלך מלכי המלכים. או שאתה משועבד ליצר ולתאוות, והם מלך עליך, והלב שולט על המוח, ואוי לו לאדם שליבו שולט במוחו. או שהאדם זוכה שהוא קצת יותר חכם, קצת מרים את העיניים למעלה, את המוח למעלה, והמלך שלו זה מלך עליון. אין מצב ששניהם ישלטו ביחד. כי כשאני תחת עבירות, בתחת יצרים, בתחת מידות רעות, שולט עליי מלך אביון, שזה היצר הרע וקד דילה, והדיוויזיות שלו, שהמלך שלהם זה הסמך מם, ולמד יו דמד יו תף, הסמך מם למד אלף דמד, כל כוחות התאומה, וזה בלעם הרשע. בלעם הרשע לא היה לו מלך? בלעם הרשע היה נביא הכי גדול בגויים, היה בדרגת משה רבנו מצד התאומה. טוב שבלעם הרשע הצליח להגיע עד דרגה של עדן, עד דרגה של עדן, שאי אפשר לבן תמותה להגיע בעולם הזה לדרגה של עדן. יש גן ויש עדן, אפשר להגיע לגן, אבל לעדן אי אפשר להגיע. הוא הצליח דרך כוחות תאומה נוראים, שממש היה משועבד לעשרה כתרים במסעבותה, עשרה כתרים של תאומה, אם הצליח בלעם הרשע למשוך ידיעות, יודע דעת עליון. עם העיוורון שלו היה יודע דעת עליון. אבל הכל קליפות, הכל תאומה. הוא עד היום נוחל גיהנום, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא היה עובר על עריות, על איסור עריות, ומזה היה מקבל כוחות נוראים של תאומה, והיה מבלבל את כל סדר העולמות. אז מי היה המלך של בלעם? מלך אביון, הסמך מם היה המלך שלו. אבל אוי ואבוי לאדם שמושך עליו כזה מלך. כל רגע שאני בעצם משועבד ליצר הרע, שולט עליי מלך אביון. אבל כשאדם משעבד את עצמו, לשם יתברך, מנצח את היצר, מתגבר על הכעס, מתגבר על הקנאה, על התחרות, על מידת הניצחון, על קמצנות, על רכושנות, נכון שזה הדבר, זה ודאי שזה לא קל. אבל אדם לא יכול להיות עם זקן ופאות ועם מלא מלא תורה ולהישאר עם מידות רעות. כי זה סיטרא אחרא גמור. זה סיטרא אחרא גמור. כל רגע ורגע, אם אדם לא עובד על המידות שלו, לשבור את היצר, לשבור את התאוות, אז אני לא מונח באמת. לא רק שאני לא מונח באמת, התורה לפעמים נותנת כוח לעשות את הדברים הלא נעימים. כי לא יעזור, התורה זה כוח. התורה זה חשמל. אין מצב של אנרגיה יותר חזקה מכוח התורה. כוח התורה זה הכוח האנרגטי הכי חזק שקיים. אפילו בדור שלנו, איך מגיעים להיות הבבא סאלי? שכולם ידעו, ידעו, כולם ראו, יכלו להעיד על זה, שהיה ממש בעל רוח הקודש, היה רואה דברים, היה ממש רואה דברים. מה נדבר על דורות קודמים? איזה צדיקים היו? ואין דור, אין דור אחד שאין בו למד ואף צדיקים, שרואים מסוף העולם ועד סופו. ברור שרואים מה חלמת אתמול, מה הגלגולים שהיו לך, מה עברת אתמול, מה עברת שלשום. זה כלום. זה עוד נקרא גשמיות. הם רואים עניינים עמוקים מאוד שקיימים למעלה. מקבל שכינתה. כתוב, ממש מקבלים את השכינה. ורואים מסוף העולם ועד סופו. ועליו יפרט, כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו. להיות מלך עליו ולעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. והנה השם יצב עליו. הוא מלא כל הארץ כבודו, מלא כל הארץ כבודו. הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב, עם עובדו כראוי. צריך את המשפט הזה ללמוד בעל פה. כי אם אדם חי את המשפט הזה, את הפסוקים האלה, הוא כל היום שרוי, בסום תשים עליך מלך. יש מצווה שאם עם ישראל זקוקים למלך, אז יש מצווה, נשים מלך, מלך ישראל שהוא צדיק, שהוא קדוש. אז יש מצווה שסום תשים עליך מלך. אבל באמת, כל רגע שאדם משעבד את היצר ונלחם איתו, כל רגע שיהודי מניח תפילין, כל רגע שיהודי מקיים מצוות של עסק התורה, כל רגע שמצוות עשה וכל רגע של הימנעות מלא תעשה, כל רגע של יראה וכל רגע של אהבה זה סום תשים עליך מלך. אני עכשיו בא להניח תפילין, חוץ מהנחת תפילין, קיימתי סום תשים עליך מלך. אני בא להתפלל עכשיו תפילת שחרית, חוץ מהתפילת שחרית וכל העניינים העמוקים שיש בה, אני בא לקרוא קריאת שמע, חוץ מהקריאת שמע, יש באותו רגע, אדם מקיים מצווה של סום תשים עליך מלך, מלכו של עולם. ממילא נדחה המלך האביון, מלך המסכן, היצר הרע, אף על פי שהיצר הטוב נקרא גם כן מסכן, אבל זה מצד הניבות, הנבה והשפלות והכנעה. אבל המסכן האמיתי הוא האומלל האמיתי, בסופו של דבר, באמת היצר הרע. אז הוא אומר כאן שאדם צריך לחיות את הפסוקים האלה. והנה השם ניצב עליו. הוא מלוא כל הארץ כבודו. הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות בלב עם עובדו כראוי. אדם יחשוב על זה, על הפסוקים האלה, שהשם מביט עליו, הוא בוחן כליות בלב עם עובדו כראוי, אז בכל רגע ורגע הוא ימשיך עליו אלוקות, בכל רגע ורגע. ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה ויראה, כעומד לפני המלך, ויעמיק במחשבה זו ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו. יש לאדם כל כך הרבה דקות מתות ביום, שעות מתות, שהוא יכול בשעות האלה לתת את המחשבה על זה, את עומק המחשבה הזו, איפה אני מונח, מה התכלית באמת, להבין ששבע עיני השם אמא שפשוטטות בכל הארץ, שכל רגע שהעין רואה ואוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. והרב כאן עומק לא סתם ללמוד את זה בעל פה, לדעת את זה, להסכים עם זה. זה גם יכול להיות ילד בתלמוד תורה. הרב אומר כאן, יעמיק במחשבה זו ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו, לפני עסק התורה או המצווה, כמו לפני לבישת טלית ותפילין, וגם מתבונן איך שאור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, הוא רצון העליון ומלובש באותיות וחוכמת התורה. איזה הבדל עצום יש בין כל מיני לומדי תורה. יש לומד תורה שזה הכל נעשה עם שכל והבנה בלבד, וכשאדם מבין שכל האותיות האלה זה אותיות של האור אין סוף ברוך הוא, כל האותיות שאני לומד, של המשנה, של הגמרא, של הזוהר, של המדרשים, של התפילות, זה הכל המשכה של אור אין סוף. הלימוד תורה הוא באיכות אחרת לגמרי, הוא במעלה אחרת לגמרי. או בציצית ותפילין אלו, ובקריאתו, בלבישתו, הוא ממשיך אורו יתברך עליו. דהיינו על חלק אלוה ממעל, שבתוך גופו, להיכלל ולהיבטל באורו יתברך. כשאדם מתבונן שבעצם התפילין והציצית והקריאת שמע וכל המצוות, גם בן אדם אחרו, אדם מושך עליו באותו רגע את האור שלמעלה, על חלק אלוה ממעל של נפשו, על עצם נשמתו מושך את האור האלוקי, ואז הוא נכלל ומתבטל באור של השם יתברך. בדרך פרט, בתפילין, הוא קצת מסביר יותר בדקות את העניין של התפילין, להיבטל ולהיכלל, בחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו אלוקית, בבחינת חוכמתו ובינתו של אין סוף ברוך הוא. שימו לב מה זה, כמה צריכים לקפוץ. קילומטר מהקרקע של שמחה אמיתית על הזכות הזו, שאני במציאות שאני מניח תפילין רק על הזכות הזו. הרב כאן כותב שהתפילין זה מוחין מאוד מאוד גדולים, זה מוחין גדולים מאוד התפילין. אם אדם ילמד מעכשיו עד סוף ימיו את הסודות הנוראים שיש בתפילין, אנחנו לא נגמור ולא נסיים, זה לא נגמר. אבל באופן הכללי ביותר, התפילין באים בעצם, מכיוון שהתפילין נקראים מוחין, וזה מניחים אותם פה מעל המוח, וזה מניחים אותם ביד כדי לשעבד את הלב אל המוח, את כל היצרים אל המוח. אבל כשאדם מניח תפילין, הוא בעצם מבטל את חוכמתו לתוך החוכמה האלוקית. לכן כתוב בעץ חיים, כשאדם מניח תפילין, הוא מושך אור מהחוכמה העליונה. הוא מושך אור מהחוכמה העליונה. זאת אומרת, בעצם כל המוח שלי הופך להיות מבוטל אל המוח האלוקי. ואדם ירגיש את זה, יעבור עוד יום ועוד יום ועוד חודש ועוד שנה ועוד כמה שנים, אדם ירגיש שכבר המוח שלו זה לא מוח אנושי. בדרך פרט בתפילין להיבטא ולהיכלל בחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו אלוקית, בבחינת חוכמתו ובינתו של אין סוף ברוך. וזה לא חייב להיות לבוא לידי ביטוי במציאות אורגנית של זיכרון, של הבנה, של קליטה. זה לא חייב להיות. זה יכול לבוא לידי ביטוי בעניינים יותר עמוקים של דעת אלוקית. לדעת את השם, להכיר את השם יתברך, במוחין גבוהים, מלובשות, דרך פרט ופרשיות, קדש לכל בכור, והיה כביכה, מה שנמצא בתוך הארבע בתים של התפילין. הרי בכל הדברים האלה יש אין קץ אלוקות. למה דווקא ארבע בתים? למה דווקא ארבע בתים בתפילין? למה ביד אין בתים? יש בית אחד. למה בתוך התפילין של הראש, בתוך המוחין הענקיים האלה של התפילין, שאתה מושך באותו רגע, חוכמה אלוקית מהספירה הכי גבוהה. הספירה הכי גבוהה זה ספירת החוכמה, שניתן לשפוך ממנה אור. אז למה דווקא ארבע בתים? למה תפילין לבנים? תניח תפילין לבנים, תניח תפילין אדומות, תניח תפילין ירוקות, עשית חושך נורא בכל העולמות העליונים. טעות קטנה בתפילין, אתה כל החללית פנתה אחורה, פנתה לכיוונים אחרים. זה דברים של מה בכך? וכל הדברים האלה זה דיוקים נוראים, זה המחשב הכי מתוחכם, טעות הכי קטנה בכתיבה של התפילין, בקלף, לפי הסוד והקבלה, אפילו אם החצרת תג אחד, זה כבר פחות יש לו כוח למשוך את האור האלוקי אליך. האדם למד את התורה, כתוב שאתה אומרת אל ידיך הגולת, הוטפות בין עיניך. הוטפות בין עיניך, זה כאן, בין העיניים, בין שתי הגבות, לכאורה, כמו הקראים, שם ישמור, אם אדם יניח תפילין בין העיניים, לא יודע שהוא לא יצא ידי חובה, מילא לא יצא ידי חובה. אבל תשאל עכשיו, מה עדיף? בוא נשאל שאלה הלכתית. האם עדיף שאדם יניח תפילין ויניח אותם כאן, בין העיניים, ונגיד את התפילין של יד, הוא יניח במקום שעונדים את השעון, הוא יגיד לך ככה אני רוצה, שאם לא, אני לא מניח תפילין. הולכים לפוסקי הדור, מקטנם ועד גדולם, כל שכן למקובלים שבדור, ושואלים אותם, תגידו לנו הלכה, מה להורות לאותו אדם? אין רב אחד, ואין פוסק אחד, ובוודאי לא מקובל אחד, שיגיד שעדיף שהוא יניח תפילין כך מאשר לא יניח. כולם יגידו, אל תניח תפילין. למה? כי זה כמו לנסוע במטוס, ולשים שמה נהג מונית, שוודאי שהעדר עדיף. 500-700 איש בתוך המטוס, אתה שם נהג מונית, במקום טייס, איך אתה יודע מה יקרה שם? זה בדיוק אותו דבר. להניע את המטוס של התפילין באופן לא נכון, אתה פועל חושך בעולמות. דהיינו שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לשם לבדו, וכן לבטל ולהיכלל בחינת הדעת שבנפשו הכולל חסד וגבורה. כמו שהתפארת בנויה מחסד וגבורה, גם הדעת העליונה היא בנויה מחסדים וגבורות. שזה בחינת חוכמה ובינה, שהחיבור שלהם יוצר כתר, יוצר דעת, יוצר את הסיס של החוכמה, שאין יראה ואהבה שבליבו, מבחינת דעת העליון הכולל חסד וגבורה מלובש בפרשיות שמע והיה עם שמוע. פרשת שמע והיה עם שמוע זה בחינה של יראה ואהבה, חסד וגבורה. והיינו כמו שכתוב בשולחן ערוך, לשעבד הלב והמוח. אפשר לראות מה שמרן, מרן שולחן ערוך כותב בפשט הלכה, מה זה קריאת שמה? תקרא קריאת שמה, בכוונה, באימה, ביראה, ברטט ובזיע. אנשים חושבים שזה כתוב באיזה ספר מוסר. אף אחד לא מבין שמרן שולחן ערוך כתב את זה כפסק הלכה. מי יכול להגיד שהוא עומד בזה? זאת אומרת, אדם אחרי קריאת שמה צריך לזיע, מגודל היראה והמורה. הרטט והזיע. מה זה קריאת שמה? זה מה שהוא אמר כאן כרגע, האדם ממשיך עליו באותו רגע, והקריאת שמה ממשיך עליו ממש את כל היראה של עצם עצמות הבורא. ממשיך עליו את כל היראה העליונה. בעטיפה ציצית יכוון כמו שכתוב בזוהר, להמשיך עליו מלכותו יתברך, אשר עם מלכות כל עולמים. כשאדם שם עליו ציצית, שם תיקון העצה. ידוע שכל העניין של הציצית זה לקבל, לברר את העצה. לזכות לעצה אמיתית. כי זה הדבר שאדם הכי צריך בעולם, זה עצות אמיתיות, עצות נכונות. אדם יכול לפעמים להשקיע, גם מבחינה טכנית, משאבים ולב ואנרגיות ורצון, במקומות לא נכונים. יש תופעה שהרבה שירדו מנכסיהם. בעומק יש לזה סיבות עמוקות, אבל בחיצוניות, זה בגלל שמישהו עקץ אותם, או הם הלכו על איזו עסקה לא נכונה, התחברו לשותף חדש לא נכון. ומצאו את הפעולה לאט לאט מי גרמה לבירה המקטה. ובעטיפת הציצית יכוון, כמו שכתוב בזוהר, להמשיך עליו מלכותו יתברך אשר היא מלכות כל עולמים. ליחדה עלינו על ידי מצווה זו, והוא כעניין שום תשים עליך מלך, ואזי אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימה ופחד בהתגלות ליבו. עכשיו הרב מבין ומתחשב בנו, ואומר, מה יקרה אם תעשה את כל זה, ועדיין הלב אטום, והלב לא מרגיש, ואזי אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימה ופחד בהתגלות ליבו. בדרך אגב, זה לא פחד משיקרה לי משהו. זה לא ברמה הפרימיטיבית, שאני קורא קריאת שמה ואני ממשיך עליי פחד שמא יקרה לי משהו. לא יקרה לי, ולא יקרה לילדיי, ולא יקרה למשפחתי, ולא יקרה לי גם בעולם הבא משהו. זה לא ברמה הזאת. זה ברמה של יראת שמיים, של פחד מגדולת האין סוף, מעוצמת המלכות של האין סוף, שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיני, הוא מעל כל עלמין ותחות כל עלמין בתוך כל עלמין, ושהוא כל רגע ורגע הוא משגיח עליי, וכל דבר נעשה רק ממנו יתברך. זה העניין של היראה. זה לא איזה יראה שיראה עצמית, שאני פוחד על גופי, פוחד על רכושי, פוחד על צרות שיהיו לי. זה לא המומנט של הקריאת שמה והתפילין. ועזר אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימה ופחד בהתגלות ליבו מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים. עצם הרצון והמחשבה שאני רוצה לקבל עליי עוד מלכות שמיים, אני לא יכול להגיע לדרגה של מרן שכותב כאן שאדם יקרא כזה קריאת שמע בכוונה, באימה, ביראה, ברטט ובזיע. אני לא עמד ברמה הזאת. מה אתם רוצים ממני? אני לא. ברמה הזאת. בא הרב כאן ואומר, עצם העובדה שאני רוצה את זה ואני מבקש את זה, זה כבר יעשה את שלו. מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, הוא ממשיך עליו יראתו יתברך בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו. וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק. שרי טבע נפשו את כל ישראל. לא יעזור מאומה. זה הטבע והשורש של כל איש יהודי. וכולנו יודעים את זה. כולנו, בדור הזה כולנו רואים את זה. מגיעים הרבה פעמים ציבור, בחורים, בני אדם, שהם רוב מעשתם זה חולים. ובכל זאת אתה רואה שאתה יושב ומדבר איתם, ומגע לנקודת האמת, נקודת האמת של האמת של נפשות ישראל, מתחילים לבכות. לא אחד ולא שניים. פתאום איזה משהו לא מובן, איך שפתאום הלב מתפרץ לתוך העיניים, מתחילים להיות נחלי מים. לא מובן הדבר הזה. זה לא אחד ולא שניים. זה לא, זה יכול להיות אשכנזים, וזה יכול להיות ספרדים, וזה יכול להיות מכל העדות, ואין לזה קשר לעדה. כמו שיש כאלה שרוצים להגיד שיש כאלה שהם יותר לב, ויש כאלה שהם יותר מוח. זה לא קשור, כי בנקודה הזאת, זה שורש נשמות ישראל שבכל יהודי יש יראה טבעית בלב. שהרי היא טבע נפשות כל ישראל שלא למרוד במלך הקדוש ברוך הוא יתברך. המלך הקדוש יתברך. הרי התורה שלומד, המצווה שעושה מחמת קבלה זו ומחמת המשכת היראה שבמוחו נקראת בשם עבודה שלמה. כלומר, אף על פי שאם בתוצאות אני לא מרגיש יראה ופחד השם, עצם העובדה שאני רוצה את זה, מבקש את זה וחושב על זה, זה פועלת שלו. נכון שיש כרגע מסכים שמפריעים לי להרגיש את היראה ואת האהבה האמיתית, אבל בפועל זה לא משנה, כי מה שחשוב זה עצם הרצון. כי אחרי הכל, הרצון יותר גבוה מהכל. זה מה שרבנו כותב בכמה וכמה מקומות, שהרצון זה הדבר הגבוה ביותר. כי כשאדם מאבד את הרצון, אז סימפטום לחולי הנפש הכי נורא והיום שיש. כי כשאין רצון לשום דבר, זה דבר מאוד 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 חמור. זה מעיד על, על מניה דיפרסיה מאוד קשה. כשהמניה דיפרסיה בדברים נפשיים עוד אפשר איכשהו, אבל כשהמניה דיפרסיה בשורש נשמות ישראל, כשאדם מתייאש מהשם כאילו, חלילה, זה כבר נורא ממש, זה נורא והיום. הרב כותב כאן שבכל זאת עצם הרצון להמשיך אליי, את היראה הזאת היא נקראת עבודה שלמה. ככל עבודת העבד לאדונו ומלכו. מה שאין כן אם לומד ומקיים במצווה באהבה לבדה כדי לדוב כבו על ידי תורתו ומצוותיו. אינה נקראת בשם עבודת העבד. והתורה אמרה, ועבדתם את השם אלוקיכם. יש עניין לעבוד את השם עבודת עבד. ואותי תעבודו או באותו תעבודו. כמו שכתוב בזוהר בפרשת באר, כאי תורה. כמו שור, ויאבין עלי עול בקדמיתה, שמים עליו עול בהתחלה, בגין לאפקה מיני תו לאלמה, כדי להוציא ממנו טוב לעולם. כשור לעול, וכחמור למסע, כך צריך להיות כל רגע ורגע בעבודת השם. מישהו רב איתי? מיד. שור לעול, וחמור למסע. אני צריך להבין שאני צריך להיות שור לעול וחמור למסע. כן, צריך להיות עבד, להוריד את הראש, להיות מסכן, כן, להוריד את הראש, להיות מסכן. לא יקרה כלום, מי רק הרוויח. כל אלה שתמיד מנצחים, והם המילה האחרונה, כמו השקר שרווח ברחוב, הם האנשים שהכי מלאים איסורים. מה אכפת לך שהוא ינצח אותך? תן לו להרגיש טוב. זה ברור שכל מי שיש לו יותר דעת, הוא יותר וטרן, הוא יותר מוכל, הוא יותר סולח. זה ברור. כל מי שהוא אישה, והוא ילד קטן, יש לו יותר את העניין של לנטור ולנקום ולכעוס ולהילחם ולא לוותר. כמו שכתוב בזוהר פרשת באר, כאי תורה דיאבין אלה עוד בקדמית בגין לאפקה מיני תו לאלמה. אחי נמי איסטריך לברנש, צריך אדם לקבלה עלה עול מלכות שמיים בקדמית. צריך בכל העניינים לקבל עליו עול מלכות שמיים. המחשבה הזו דרך אגב היא בהתחלה נעשית טכנית. או אפילו בדיבור, אני מקבל עליי כל מלכות שמיים, אבל לאט לאט זה כבר הופך להיות חלק מההוויה של החיים. שאני כל דבר שאני עושה זה בחינת מורה. כמו שהרב אמר כאן בהתחלה, שכל רגע צריך לראות כשהנה השם ניצב עליו. ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו ובוחן כליות ולב. אם אדם יחיה את זה כל רגע, אז ממנו כבר לא יצטרך הכנות כאלה גדולות, אלא הוא חי את זה. הוא חי את זה כשהוא מדבר עם אנשים, כשהוא חי עם אנשים, כשהוא מקיים מצוות כל שכן. וסתם ככה זה נפקמינה להתבודדות. כלומר, כשאדם יש לו שעה ביום, רבע שעה ביום, שהוא מקדיש את זה לא לתפילה, לא לתהילים, אלא להתבודדות. רק שיחה שלי אמיתית עם השם, בדיבורים שלי. בדיבורים שלי. לא להיות פילוסוף ולהתחיל לדבר דיבורים, לחפש כל מיני מילים, כמו שאני עכשיו עומד לפני שר ואני, או מישהו שאני רוצה להרשים אותו, אז אני מחפש כל מיני מילים מהאנציקלופדיה. לא. לדבר לפני השם בתמימות, בפשיטות, בביטול, בהרכנת ראש, כמו בן שמדבר לפני אבא ומאמין שאבא שומע אותי בכל רגע ורגע. ואז אדם יכול להוציא כאלה דיבורים של אמת שלא נבראו מעולם. נהיה מזה ספר, נהיה מזה ספר. קוראים לך אביתר בן רבקה? יש ספר חדש בעולם שקוראים לו אביתר בן רבקה, שנוצר מכל הדיבורים שדיברת לפני השם. ומי יודע איזה ספר זה שלא נברא מעולם? מאז בריאת העולם לא היה ספר כזה שנקרא אביתר בן רבקה. קוראים לך אסף בן דליה? לא נברא ספר כזה שנקרא אסף בן דליה מעולם. זה ספר שייך רק לך, שנעשה ככה רבנו הקדוש כותב. עשה מכל הדיבורים שדיברת לפני השם, לא מהתהילים, רק מהדיבורי האמת שדיברת. כל דיבור של אמת שיצא מהפה, נעשה מזה ספר ממש. בסוף אתה עולה למעלה עם ספר כזה נפלא, ספר זיכרונות שלך לבד עם השם יתברך. ספר של אמת, שפתחת את הלב וסיפרת לו הכל, מה קרה לך, מה עבר עליך, מה קורה לך. דברים שלא היית מעיז להגיד לאף אדם, סיפרת רק לפניו, כי לפניו אי אפשר לשקר. את כל הירורים, את כל המחשבות, את כל התור ובו, את כל הסדום והמורה שעובר לך במוח, שעובר לי במוח. לספר הכל, נברא מזה ספר ששייך רק לי. לשלמה, תהילים, דוד המלך מעורב בפנים. תפילת 18, אנשי כנסת הגדולה מעורבים בפנים. שם שפתי תפתח, אתה חונן לאדם דעת, אנשי כנסת הגדולה בפנים. אבל יש ספר רק שלך. אתה מוישה בן יוחבת, לא מוישה רבנו בן יוחבת, אלא מוישה של הדור הזה, שבמקרה לאמא קראו יוחבת, אז יש ספר רק שלך. מוישה בן יוחבת, משפחת וייס. אז זה הספר רק שלך, הוא שייך רק לך. זה ספר זיכרונות של אמת. של התבודדות שהיה לך עם השם יתברך, שהוא רק שייך לך. ואף אחד לא יכול לגעת בו, כי זה סוד כמוס. כל הספר הזה זה סוד כמוס של עצם הנפש עם השם יתברך, שיצאה בכוח הדיבור. אחי נמי איצריך לברנש לקבלה לעול מלכות שמיים בקדמיתה, והיא אי לא השתכח גבי לשריה בקדושה. עד כדי כך רב כותב, שאם אדם עושה את הכל טכנית, כמעט הוא לא יכול להמשיך קדושה על עצמו. בסדר, אז הוא זכה, הוא קיים מצוות. נכון, זה הרבה יותר טוב מלא לקיים. ודאי. מה, הוא ניח תפילין, הוא שמר שבת. הוא נזהר לו לכתוב בשבת, הוא נזהר לו לדבר בשבת בטלפון. הוא בכל זאת משועבד למלך, הוא בכל זאת ודאי שיהיה לו גן עדן. אבל אנחנו לא מחפשים את הגן עדן, מחפשים הרבה יותר מזה, מחפשים פה לעשות רצון השם, להמשיך פה אלוקות בעולם, לברר פה את כל הניצוצות, להעלות את כל העולמות למעלה. אז אם אדם, הרב כותב, ואי, לה השתכח גבה, אם אין את היראה הזאת, לה שריה בקדושה, לא תשרה עליו קדושה. מי שרוצה יכול לראות את זה זוהר מפורש, לשם הרעיה מאמנה, מוישה רבנו שבזוהר הוא היה נאמן, שכל אדם צריך להיות בשתי בחינות ומדרגות, בין בחינת עבד ובחינת בן. יש מושג שנקרא בנים אתם לשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל. השם יתברך פונה לכל יהודי ואומר לו, בני בכורי ישראל. כל יהודי הוא בני בכורי של השם יתברך. גם אם הוא בן זקונים של משפחה עם 11 ילדים, הוא נקרא בני בכורי ישראל. בנים אתם לשם אלוקיכם. מצד שני, עבדים אתם. אז כל יהודי יש לו שתי עבודות, עבודה של עבד ועבודה של בן. ואף די יש בן שהוא גם כן עבד. הרי אי אפשר לבוא למדרגה זו בלי קדימת היראה אלאה, כידוע ליודעים. והנה אף מי שגם במוחו ומחשבתו אינו מרגיש שום יראה ובושה. יש בני אדם שלא מרגישים שום יראה ובושה, ויכולת להיות לזה שתי סיבות. אין לו יראת שמיים משום דבר, הוא לא מתבייש, לא מבני אדם, לא מעבירות. אז יכולת לזה שתי סיבות. סיבה אחת זה עצם העובדה שהוא גדל, חונך, באווירה לא של קודש. ואז זה ייקח זמן, לאט לאט עד שייכנס פנימה. אבל הרב כאן מדבר על אדם אחר שהוא כבר חונך בקדושה. והוא לא מרגיש יראה ואהבה מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוצבה ממדרגות תחתונות לעשר ספירות דעשייה, שהנשמה שלו ירדה ממקומות נמוכים של העשר ספירות, שהוא ירד, קודם כל נשמתו ירדה מעולם העשייה, שאף על פי שזה אין קץ עולמות מכאן ושנות אור, אבל זה העולם הנמוך ביותר, וגם בספירות נשמתו ירדה מספירה מאוד נמוכה, שזה נקרא מלכות דמלכות דעשייה. זאת אומרת, הספירה הנמוכה זה מלכות, היא קרקע של כל הספירות, וגם בספירה הזו יש מלכות. זאת אומרת, יש 10 ספירות גם בספירה הזו. אז הוא נולד, הוא נשמתו ירדה ממלכות דמלכות דעשייה, שזה בעצם כל נשמות ישראל הם קודש נורא והיום. הם כולם קודש קודשים, וכולם קמים בבוקר ואומרים נשמה שנתת בי תאורה, אבל זה נקרא נשמה שהשורש שלה הוא ממקום מאוד 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 נמוך. ולכן יכול להיות שבגלל זה, מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוצבה, יכול להיות שהוא לא מרגיש שום הרגש של יראה ובושה. אף על פי כן, מאחר שמתכוון בעבודתו כדי לעבוד את המלך, הרי זו עבודה גמורה. זאת אומרת, הוא את מלאכתו קיים. כי היראה והעבודה נחשבות לשתי מצוות, למניין תרי"ג מצוות, ואינן מעכבות זו את זו. ועוד שבאמת מקיים גם מצוות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו. עצם המחשבה לבקש יראת שמיים או לרצות יראת שמיים זה פועל. כי בשעת ורגע זו על כל פנים מורה שמיים עליו על כל פנים. כמורה בשר ודם הדיות לפחות שאינו מלך המביט עליו שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו. הרב כאן אומר שגם אדם כזה שאין לו יראת הרוממות ואין לו אהבה בתענוגים, אבל בכל זאת יש לו את היראה שמסותרת בליבו בעצם רצונו לעשות את מה שהשם רוצה. אז גם כשהוא עכשיו מניח תפילין, עצם העובדה שכשהוא מניח תפילין הוא לא יעשה עם התפילין האלה דבר מאוס ואסור ותועבה, זה מעיד שיש עליו מורה שמיים טבעי. ולכן עבודתו עבודה שלמה. שזו נקרא יראה. כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. ואז אמרו לו, עד כדי כך? כל מה שמורה שמיים כמורה בשר ודם, אמר להם, תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר, יהי רצון שלא יראני אדם. זאת אומרת, זה אסימטריה, זה קונפליקט במוח. למה? אדם עכשיו עובר עבירה ואומר, יהי רצון שלא יראני אדם. מה קורה כאן? מה? אבל השם לא רואה אותך. באמת, באמת. השם לא רואה אותי. קדוש ברוך הוא לא רואה אותי. לכן אמר רבי יוחנן, הלוואי והם מורה שמיים אליכם כמורה בשר ודם. רק שיראה זו נקראת יראת התאה ויראת חטא שקודמת לחוכמתו. יראת חטא היא קודמת לחוכמה. כי היא ירושה לנו מאבותינו. היא פשוט תולדה טבעית של הנפש. ויראה הילאה הוא ירא בושת. יש מה שהזוהר אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית אותיות ירא בושת. ירא בושת שיש יראה שהיא כולה בושת. זה כמו הסימנים של עם ישראל, שאין אותם לגוי. אומה זו, יש לה שלושה סימנים. תעודת זהות של עם ישראל, שמשיח בקרוב יבוא, ויגלה את הגילוי הגדול, אחד מהגילויים שיגלה חוץ מגילוי הדעת והאלוקות, והאמת בעולם, הוא יצטרך לעשות ברור מי יהודי, מי כהן, מי לוי. אני בכלל יהודי? יתברר שהרבה הם לא יהודים בכלל. מי ערב רב, מי יהודי? ואז המשיח לא יבדוק את התעודות זהות הכחולות שלנו, אלא יש לו תעודת זהות אחרת. יש לו רנטגן שנקרא ביישנים. הרנטגן השני נקרא רחמנים, והרנטגן השלישי נקרא גומלי חסדים. ומה זו? יש בה שלוש מידות. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, לא יעזור. זה יהיה המומנט של הבדיקה. אם אדם עבר את המבחן הזה של ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שזה שורש נשמות ישראל, אז ודאי שהוא עבר את המבחן של מי יהודי. אז זה מה שרב כותב. שיש את היראה הטבעית שמסותרת בלב כל יהודי, לא למרוד במלך הקדוש והנורא, אלא ירושה לנו מאבותינו. והיא קודמת בעצם לחוכמה, כי היא בשורש של הבריאה. אבל יש את המושג של הזוהר, יראה בושת, שזה יראה גבוהה הרבה יותר, שהיא נקראת יראת הרוממות, להמשיך עליו את האור האלוקי, שכל רגע התבונן שהנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב, שזה כל רגע מכניס לאדם מורה כזה מתוק ונפלא. זה מורה כזה מתוק ונפלא. זה מורה של שכינה, שאתה כל רגע אפוף באהבה נוראה של שמירה. אתה מרגיש כל רגע שיש סביבך ממש שכינה של שמירה. שהשכינה ממש שומרת עליך. דאי תיראה ואי תיראה. יש יראה ויש יראה. אבל בלי יראה כלל, לא פרחה לאלה באהבה לבדה. כמו שהזוהר אומר, שיש שתי כנפיים לאוף. מבחינת נצח ועוד, כנף אחד נקרא יראה וכנף אחד נקרא אהבה. אם אין את המינימום של היסוד והשורש של יראה ואהבה, לת לה גדפין לסלקה לאלה. אין לה כנפיים לעלות למעלה. לא לתפילין, לא לשבת, לא להכנסת אורחים, לא להלוויית המת, לא לביקור חולים, לא להשכנת שלום אדם לחברו, לא תפילין, לא שבת, לא 18, לא אמן, לא קריאת שמה. אלת לה גדפין לסלקה לאלה. אם אין בה שום יראה ואהבה, אין לה כנפיים לעלות למעלה. הרב כאן נתן עידוד מאוד גדול, שעל כל פנים, עצם הרצון, גם אם הנפש שלי היא ירדה ממקום כל כך נמוך, ממקור חוצבה למעלה, שהיא מקום הנמוך של העשר הספירות התחתונות של עולם העשייה, שזה מלכות דמלכות העשייה, גם אז, עד כדי כך שבגלל זה אין לי שום בושת ויראה, על כל פנים, עצם העובדה שנגיד שהנחתי תפילין, ואני ירא מלעשות עם התפילין מעשה תועבה או מעשה אסור, זה כבר נקרא עבודה שלמה. זה נקרא לפחות שמיליתי את המכסה של יראת שמיים, שעבדתי את השם. נכון שיש בזה דרכות מאוד גבוהות, כשאדם מתחיל להבין מה זה הנחת התפילין, למשוך עליו את החוכמה העליונה, כמו שהשולחן ערוך אומר לקרוא קריאת שמה בכזה עוצמות, בכוונה, באמה, ביראה, ברטת, בזיע. שזה באמת מבחן קשה מאוד. מי יכול להגיד שהוא עומד רק במילה הראשונה? זה מראה על שולחן ערוך. יקרא קריאת שמה, בכוונה. כבר לא פשוט שעברתי את הדרישה הראשונה. באמה, לא סתם אמה, ביראה, ברטט. מי, ראיתם פעם אדם קורא את קריאת שמה ורועד? מי רועד בקריאת שמה? ובזיע, מה זה זיע? שאני מסיים לקריאת שמה, צריך להביא לי ממחטות. לקרות את כל הזיע. דרך אגב, עם מרן, שולחן ערוך, רבי יוסף קארו, שידוע שאיזה מהסיפורים, איזה שפלות והכנעה והנבה הייתה לו. אם אולי הוא מגיע לדרגה הזו שהוא כתב את כל השולחן ערוך, זה רק חלק אחד. זה חוקה חוקה ומשפט של מלך מלכי המלכים. אם אולי בדרגה הזאת, הוא לא היה מעיז לכתוב את זה. הוא לא היה מעיז לכתוב את זה, אם אולי במקום הזה, שהיה קורא קריאת שמה וצריך להביא לו ממחטות לנקות את ליבש את הזיעה ואת הרטת. כתוב על הרמב״ם, שהיה מניח תפילין, זה ממש כתוב, שהרמב״ם היה מניח תפילין, היו שני אנשים מחזיקים אותו כי כל גופו היה רועד. שהרמב״ם היה מניח תפילין, כל עיר יש רחוב רמב״ם, רחוב רמב״ם. מי מבין מי זה הרמב״ם בכלל? מישהו מבין שהרמב״ם היה עם כזה פחד אלוקים נורא והיום? שהיה מניח תפילין, היה מבין מה זה למשוך את הספירה של החוכמה הילאה אליו, והיה מקבל באותו רגע פחד אלוקים וכזו יראה נוראה? כמו שהאופן לא יכול לפרוח בכנף אחד, תדחילו ורחימו אין טרן גדפין. יראה ואהבה זה שני כנפיים. כמו שכתוב בתיקונים, וכן היראה לבדה היא כנף אחד. לא פרחה באה לאלה, לא עולה למעלה. אף שנקראת עבודת עבד. ראינו הרי בכל הפרק הזה שיראה זה עבודת עבד. ואהבה זה עבודת בן. יש עבדים אתם השם אלוקיכם, ויש בני בחורי ישראל, בנים אתם השם אלוקיכם. יש מציאות של עבד, עבדי... עבדי הם, אז מבחינת יראה, כמו שעבד ירא מאדונו. אבל האדון הולך, אם הוא רק ירא ממנו ולא אוהב אותו, הוא יתנהג אחרת. אבל אנחנו לא רק עבד, אנחנו בן, וצריך את שתי הכנפיים, את הכנף של עבד שזה יראה, ואת הכנף של בן שזה אהבה. ובלי הטרן כדפין האלה, בלי שתי הכנפיים, העבודה לא עולה למעלה. וצריך להיות גם כן בחינת בן, לעורר אהבה טבעית על כל פנים המסותרת בליבו, שתהיה בהתגלות מוחה על כל פנים, לזכור אהבתו לשם אחד במחשבתו וברצונו. לדוב כבו יתברך, וזאת תהיה כוונתו בעסק התורה או המצווה הזו. לדוב כבו נפשו האלוקית והחיונית ולבושיהן, נזכר לאל, כמו שהוא אמר קודם, שקל וחומר בעסק התורה, שהוא קורא להשם אליו. בכל רגע ורגע, כשאדם עוסק בתורה, הוא קורא להשם אליו. הוא לוקח את החוכמה שלו, שנקלטה כרגע באותיות התורה, והוא ביטל את כולה להשם. לקח את המוח שלו ומשך על המוח שלו מוח אלוקי. אך אמנם, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם על יוציא אדם עצמו מן הכלל. וכן התכוון לייחד לדוב כבו יתברך מקור נפשו אלוקיות ומקור נפשות ישראל, נפשות כל ישראל, שהוא רוח פיו יתברך הנקרא בשם שכינה, על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל אלמין להחיותן ולקיימן. כמו שהוא בעצם אמר קודם, מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, משנה יותר נכון, בדף ל"ז, שבעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם, אז גם הרב כאן ממשיך לסגור את המעגל הזה, ומסביר כאן שאחרי הכל לא צריך להיות איזה עבודה עצמית בלבד, אלא צריך להמשיך את העבודה על כלל ישראל, לבקש שכינה על כל עם ישראל. מה זה השכינה? זה רוח פיו של הבורא. על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל אלמין להחיותנו לקיימן, והיא המשפעת בו כוח הדיבור הזה שמדבר בדברי תורה. הכוח לדבר דברי תורה זה כוח השכינה. או כוח המעשה הזה לעשות מצווה זו זה כוח השכינה. בייחוד זה הוא על ידי המשכת אור אינסוף ברוך הוא למטה. על ידי עסק התורה והמצוות שהוא מלובש בהן. והתכוון להמשיך אורו יתברך על מקור נפשו ונפשות כל ישראל ליחדן, כמו שהתבהר לכמן, כלומר, לא רק עבודה אישית, עבודה עצמית, אלא יש כוח לכל יהודי למשוך רחמים על העולם כולו. ממש למשוך רחמים על כל העולם כולו. למשוך טוב על העולם כולו. פירוש איחוד זה בריחות אין שם, וזהו, פירוש לשם איחוד קודש הבריחו שכינתה, לשם כל ישראל. יכולת להגיד, בשם איחוד קודשא בריחו שכינתא. למה מצרפים את השלוש מילים האלה בשם כל ישראל? בגלל גודל האחריות. גודל האחריות של הערבות. יש מציאות של הערבות זה לזה. אני לא יכול להביא את המשיח לבד. אתה לא יכול להביא את המשיח לבד. אתה לא יכול להביא את תיקון העולמות לבד. אנחנו חייבים ביחד, כולנו. לזה מצוות אהבת ישראל היא כל כך גדולה. ולזה כשיהודי מדבר לשון הרע על השני, הוא לא רק פוגם בעניין של הבן אדם לחברו, אלא הוא פוגם באותיות התורה. כל יהודי יש לו אות בתורה. ישראל זה יש 60 ריבו אותיות התורה. כמו שכתוב בזוהר בפרשת יתרו. ישראל יש 60 ריבו אותיות התורה. אותיות ישראל. וכל יהודי יש לו אות בתורה. ואם אני בעצם פוגע ביהודי, אני פוגע באותה אות בתורה, ולכן האות הזו נחלשה, וקשה לי עכשיו להבין ולהמשיך את הדעת של התורה אליי. כי בעצם פגמתי באחד מותיות התורה. אז מה אני עושה? מה השטות הזו? לדבר על יהודי? לפגוע ביהודי? לצייר יהודי? איזה יותר יש לי לעשות את זה? איזה גאווה זאת? אני לא בוכה אחרי זה. אני יכול לישון אחרי שציירתי יהודי, פגעתי בו, כל שכן הלבנתי את פניו ברבים. ואף שלהיות כוונה זו אמיתית בליבו, שיהיה ליבו חפץ באמת ייחוד העליון הזה. צריך להיות בליבו אהבה רבה על השם לבדו. לעשות תחת רוח לפניו לבד. ולא לרוות נפשו עצמאה להשם, אלא כברד ישתדל בתרבויה ואימה. דרכים לן יתיר מגרמה ונפשה. כמו בן שאוהב את אביו ואת אמו. מתאמץ בשבילם ואוהב אותם יותר מעצמו ונפשו, רוחו ונשמתו. המשפט הזה זה לא משפט של הרב כאן, זה משפט שכתוב בזוהר בראי מאמנה, שכך אדם צריך להרגיש. אהבת השם כזאת, כמו שהוא אוהב את האבא ואת האמא שלו, ברמה שהוא, ברוך השם, יש כאלה שאיבדו כבר את המושגים של אהבת אבא ואהבת אמא. במושג יותר שטבעי ואמיתי של אהבת אמא ואבא, שידוע שאהבת אמא ואבא זה אהבה מאוד מאוד גדולה בטבע של נפשות ישראל, רק שבגלל שהדור האחרון של האבות והאימהות ניתקו את עצמם מהשם יתברך, אז ממילא הם ניתקו את עצמם מבניהם ובנותיהם, והתשתשה כאן אהבה.
עד כדי כך שקשה להסביר היום לילד מה זה אהבת אבא ואמא. אבל אפשר להבין את זה מילד קטן, בן 3, בן 4, מה זה ילד קטן שאיכשהו קשור ומחובר לאבי ולאמו. זה כולם יכולים להבין. להבדיל גם חיות ובהמות קשורות לילדים שלהם. אפילו החסידה, שהיא חיית מאה, היא יודעת לדאוג לילדיה. מתחסדת עם חברותיה. מכל מקום, יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו. כי אף שאינה באמת להמיתו לגמרי בליבו, שיחפוץ בזה בכל ליבו, מכל מקום, מעט מזה, חפץ ליבו בזה באמת. האב כאן מכניס אותנו כרגע למציאות, אחרי שהוא הרים אותנו למקום כזה גבוה, הוא אומר, תראה, אל תתייאש. יכול להיות שזה בכלל לא ברמת האור העצום הזה שדיברתי עליו, בפרק הזה. אבל תדע שעצם הרצון שלך ועצם העובדה שאתה מבין את מה שנאמר כאן ואתה לא מתנגד לזה, זה כבר נקרא עבודה תמה. כי אף שאינה באמת להמיתו לגמרי בליבו שיחפוץ בזה בכל ליבו, מכל מקום מעט מזער חפץ ליבו בזה באמת, מפני אהבה הטבעית שבלב כל ישראל לעשות כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא. ואיחוד זה הוא רצונו האמיתי, והיינו איחוד העליון שבאצילות. הנעשה מתערות הדילטטה, מתערות מלמטה, על ידי ייחוד נפש האלוקית בהתכללותה באור השם המלובש בתורה המצוות שעוסקות בהן. ביול האחדים ממש. במילים אחרות, כל רגע של עסק התורה וכל רגע של עסק המצווה, אם זה נעשה עם יראה ואהבה, שזה שני הכנפיים שמעלות את הכל למעלה, אז זה ממש מחבר את הספירות העליונות עם אותה מצווה ועם אותו עסק התורה. כמו שנתבהר לאל, כי על ידי זה מתייחדים גם כן מקור התורה והמצווה, שהוא השם יתברך, שהוא הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור התורה ומקור המצווה. גם למי שלא מבין מאומה, ממה שאמרנו כאן, במילים הכי פשוטות הרב בא ואומר, תשמע, יש השם, נכון? מבין שיש השם. יש השם יתברך. אתה מבין שהוא ברא הכל, יצר הכל, יש מאין הגמור, עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות. כמו שבעולם הרחוק מהתורה אומרים, זה גדול עליי, אלוקים זה גדול עליי. איך אני יכול בכלל להגיע לשם, להרגיש שם, להיכנס שם, להיכל הזה? אז זה החסד הגדול שהשם יתברך בעצם גילה את היכולת להתקרב אליו, להתחבר אליו, להתבטל אליו, דרך שני דברים. שזה התורה, עסק התורה והמצוות. שזה בעצם הדרכים, הנתיבות, להגיע אליו. כי כל התורה וכל המצוות, זה בעצם מה שכתוב בעץ חיים, זה צמצום של כל האור האלוקי. מגודל הנבטנותו של הבורא, הוא הוריד את כל הדבר הזה, שנקרא אלוקות, לתוך אותיות התורה. ששם עצם רצונו, לתוך המצוות, שזה עצם רצונו. התורה היא חוכמתו והמצוות הם רצונו. והכל זה רצונו בסופו של דבר. כי על ידי זה מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות, שהוא הקדוש ברוך הוא המקור. עם מקור נפשו האלוקית הנקרא בשם שכינה, שהן בחינת ממלא כל עלמין ובחינת סובב כל עלמין. ממש, כמו שכתוב במקום אחר בריחות, אבל ייחוד נפשו והתכללותה באור השם להיות לאחדים, בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו לגמרי, בכל לב ובכל נפש, מאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. הרב כאן מסביר שאין יהודי בעולם, שאין לו רצון פנימי וטבעי ופנימי, אחי אחי, להיות מחובר אל שורש נפשו, רוחו ונשמתו, שזה השם יתברך. אין אדם שלא רוצה את הבית שלו, את האקלים שלו. האקלים של האדם, הבית של האדם, זה השם יתברך. ממש. לדבקה בהשם ולא להיפרד ולהיות נחרט ונבדל חלילה וחס, חס ושלום מייחודו ואחדותו יתבר בשום אופן. אני לא רוצה להיות נפרד ממך, ריבונו של עולם. אני לא רוצה להיות מתנתק ממך. לא רוצה להיות נפרד ממך. אני צריך להבין שאני עושה עבירות, אני מפריד את נשמתי ממך, ואני לא רוצה את זה. ואני מיד רוצה, אחרי חס ושלום מפילה בעבירה, האדם מיד רוצה למלות את כל החסר, להגיד הרבה תהילים, לרוץ למקווה, לצעוק אל השם, להתפלל יותר בכוונה, זה נקרא שברון לב. אבל מי שחז ושלום נופל בעצבות לב, וזה מה שהיצר רוצה, כתוב אסר השטן מלפנינו מאחרינו. שהשטן עומד לאדם לפני העבירה וגם אחרי העבירה. לפני העבירה הוא מחטיא אותו, ואחרי העבירה הוא רוצה לחטיא אותו בזה שהוא ייפול בעצבות. כי בדרך כלל, הטבע של נשמות ישראל, שאם הוא נופל בעבירה, קשה לו מאוד לוותר לעצמו. והוא רוצה להשלים את החלל שנוצר, כי נוצר ריקנות נוראה בנפש. אין מצב שאדם עובר עבירה ואין אחרי זה ריקנות נוראה בנפש. ואדם רוצה, אדם מרגיש שנחסר לו משהו, הוא רוצה להשלים את זה. אז אם הוא בשברון לב, אז הוא מתאמץ להשלים את החסר בלהרבות תורה ומצוות, כמו שכתוב בתנא דבי אליהו, מה יעשה אדם שעבר עבירה? אם רגיל ללמוד דף, ללמוד שני דפים, רגיל ללמוד פרק, ללמוד שני פרקים. כלומר, ירבה בתורה וירבה במצוות. כשאביו של רבי נתן נפטר, אז הוא בא לרבנו ואמר לרבנו, רבנו, מה קורה, מה עושים? אבא נפטר. אז רבנו הקדוש אמר לו דבר מאוד פשוט. לברך אשר יצר יותר בכוונה. זה עבודת השם, זה רמז בעבודת השם. להגביר את האיכות, את הכוונה, אפילו במסירות נפש ממש, ועסק התורה המצוות, והתפילה הוא גם כן עניין מסירת נפש ממש, כמו לצאתה מן הגוף במלות 70 שנה, שאינה מהרהרת בצורכי הגוף, אלא מחשבתה מיוחדת ומלובשת באותיות התורה והתפילה, שאין דבר השם ומחשבתו יתברך, והיו לה אחדים ממש, שזהו כל עסק הנשמות בגן עדן. ראיתם פעם מת שמבקש אוכל? מת שמבקש לישון? לאכול, לשתות? או איזה צורכי הגוף? אבל נשמתו פנימה, שכבר היא לא כאן, כי עפר אתה ולעפר אתה שוב, ונשמה אלוקית, ודאי שלא מחפשת אוכל. מה, היא אוכלת? מה, היא... הרוח אלוקים שבתוכנו אוכלת, שותה? ודאי שהיא מחפשת עניינים אחרים. ראית בגמרא ובזוהר, אלא ששם מתענגים בהשגתם והתכללותם באור השם. זה כל התענוג למעלה. תענוג למעלה זה נורא נוראות. זה ממש נורא נוראות. אי אפשר לתאר את גודל התענוג, מה שמובא בראשית חוכמה, בזוהר הקדוש. בחובת הלבבות, מה זה התענוג למעלה? כל הצדיקים, כל הצדיקים האמיתיים, שזכו אפילו להתגלות אלוקות כאן בעולם הזה, רצו כבר להגיע למעלה. רצו כבר להגיע למעלה, להתבטא לגמרי באור האלוקי. וזהו שתקנו בהתחלת ברכות השחר, קודם התפילה. אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה. אתה בראתה, ואתה יצרתה, ואתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי. ואתה עתיד להתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כלומר, מאחר שאתה נפחתה בי, ואתה עתיד להתלה ממני, לכן מעתה אני מוסרה ומחזירה לך ליחדה באחדותך, ואחד אותה באחדות שלך. כמו שכתוב, אליך השם נפשי אשא. אליך השם נפשי אשא. תראו, כל הפסוקים שדוד המלך כתב, הכל זה אל השם יתברך. הכל זה פניות ישירות אל השם. גם כשאלו אויבים, רבו מסערות ראשי אויבי חינם. רבו מסערות ראשי אויבי חינם. אויבי חינם היו יותר מסערות ראשי. למרות הכל, דוד המלך בא אל השם, אליך השם נפשי אשא, אם מתקוממי תסגבני. צילני מפועלי אבן, מנשי דמים, פנה אל השם שהציל אותו מכל הרשעה של העולם. אם דוד המלך היה איזה משורר, שהיה יושב באיזה חדר עם בילונות שחורים, והיה הוזה מהבוקר עד הערב בשירים ותשבחות להשם, וכולו אורות עליונים, יכול להיות שלא היה נכתב ספר תהילים כזה נורא. אבל כשאנחנו יודעים שדוד המלך היה מלך ישראל, מלך עם כל המושגים של מלך, עם כוחות אדירים, עם חוכמה שלא נגמרת, וכל כולו היה אלוקות, כל כולו היה ביטול אל השם, ואני תפילה, כולו היה תפילה. ויחד עם זאת נלחם וניהל ממלכה שלמה. ממלכה שלמה. מלחמות עקובות מדם. יכל להיות מלך ורמטכ"ל ושר והכל ביחד. ובכל זאת, כל כולו דוד המלך, כל כולו, כגמול עלי נפשי, כגמול עלי אמו. כמו שהמדרש שם אומר, הרני לפניך, בלי ידיים ובלי רגליים. כאדם שנטול ידיים ונטול רגליים, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. זה היה דוד המלך. אז זה קל ככה, בכל זאת, להתבטל אליו. ועוד שאנחנו יודעים שממנו, ורק ממנו, עתיד לצאת מלך המשיח, נשמת משיח, דור אחרי דור, שיבואו לבדוק את המשיח, אם הוא אכן משיח אמת, או לא משיח שאמור לגאול את עם ישראל. אז מעבר לכל הבדיקות שיעשו, בדיקות של ידיעת התורה וידיעת כל החוכמות, כל מה שכתוב ברמב״ם בהלכות מלכים, אז הבדיקה העיקרית שעשו למלך המשיח זה לראות אם הוא דור אחרי דור מזרע דוד המלך. ומתברר שהוא לא מזרע דוד המלך, הוא לא משיח. זאת אומרת, מי שאמור לתקן את כל העולם בסוף, ולגאול את כל העולם, ולהביא את כל העולם לתכלית, ולחבר את כל המציאות של הסוף עם ההתחלה של רוח השם מרחפת על פני המים, שזה ההתחלה, שזה דה נשמתו של משיח, מי שאמור לעשות את זה, זה מי שממשיך זרע של דוד המלך בלבד. זה הדוד המלך. אליך השם נשי אשא. וכולם יודעים איזה היסטוריה נוראה הייתה לדוד המלך מגיל קטן, שחשדו בו בכל מיני דברים, ושהיה תמיד נזוף, ותמיד היה מוכה על ידי אחיו, עד כדי כך שהיו קוראים לו ממזר, כמו שכתוב במדרש, שנשמור, הן באבון חוללתי ובחטי חמת מאימי. זה היה דוד המלך, כולה היה תפילה, כולה היה ערגה נוראה להשם יתברך, ערגה נוראה. ויחד עם זה היה רמטכ"ל הכי גדול. אליך השם נפשי אשא, והיינו על ידי התקשרות מחשבתו במחשבתך ודיבור בדיבורך, באותיות התורה והתפילה, ובפרט באמירה להשם לנוכח, כמו ברוך אתה וכאי גוונה. שאדם יש לו את הרשות להגיד את המילה אתה. להגיד את המילה אתה, ברוך אתה השם, אלוקנו ואלוקי אבותינו. או ברוך אתה השם חונן הדעת. שאדם רק יחשוב שהוא אומר את המילה אתה. מילא אם אדם היה אומר, ברוך אלוקים אשר עשה כך וכך, ברוך השם שעשה כך וכך. אבל רק לחשוב שאדם אומר, ברוך אתה. מה זה אתה? עכשיו השם ניצב עליו, מביט עליו, בוחן כליות ולב. זו פנייה ישירה. אתה יכול להגיד אתה למוישה, לדוד, אבל להגיד אתה להשם יתברך. לכן הרב כאן אומר, במיוחד כשצריך לפנות אליו ב-18, במילה אתה, באמירה להשם לנוכח כמו ברוך אתה, וכאי גוונה. רק לחשוב שאני אומר אתה, כל כך הרבה פעמים ביום. אתה, אתה, אתה. מה, אני מבין שאני עומד לפני המלך? והנה בהכנה זו של מסתירת נפשו לשם, יתחיל ברכות השחר, ברוך אתה. על הבוקר, אתה כבר חוטף. מלא מלא ברכות. נותן מסך ובינה, פוקח חברים, מתיר אסורים, זוקף כופים, מלביש ערומים, נותן להף כוח, הוקר אצל המים, חי מצעדי גבר, שעשה לי כל צורכי, זו ישראל בגבורה, אותה ישראל בתפארה, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אישה, שלא עשה אני עבד, מעביר חבלי שינה. כל הזה אתה אומר, אתה, 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 כל רגע. זאת אומרת שהשם ניצב עליו ומביט עליו ובוחן כליות בלב עם עובדו כראוי. את המשפט הזה, כל פעם שאדם אומר אתה, הוא צריך לראות את מה שהרב כאן כתב. והשם ניצב עליו ומביט עליו ובוחן כליות בלב עם עובדו כראוי. שבע עיני השם, הם המשוטטות בכל הארץ, לראות את זה במילה אתה. אם אדם ראה את זה במילה אתה, הוא כבר לא צריך בכלל, לא את כוונות הרשש, לא את שאר הכוונות, לא צריך את הארי הקדוש, לכאורה, מצד עליית התפילה. כתוב בפירוש, אם אדם יצליח להוריד דמעות בתפילה, הוא יצליח לאחד את כל הייחודים הכי גבוהים. מה שלומדים שנים, המקובלים, איך לאחד, איך לכתוב לכל מילה, וברוך, אתה, זה מלא מלא אותיות, מלא ייחודים, מלא שמות השם. וכל זה, בשביל מה? כדי להגיע למקום למעלה הכי הכי נכון, הכי מדויק. אבל לדמעה אחת שהורדת, ואמרת את המילה אתה, ואתה באמת, באמת מבין שהשם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא רוכן כליות ולב עם עובדו כראוי, אתה מרגיש שהוא אתה לפניך, את כל המלאכה כבר עשינו. התפילה ודאי עלתה למעלה. כי כל העניין של הייחודים, של כל מה שכתוב בשיא סופי קודש, שכל העניין של הייחודים זה בסוף להגיע אל, אל ביטול הלב, אל, הרגש, אל, אל, אל עומק עומק האש שבתוך הלב. זה כל המטרה של הייחודים. כשאדם יבין עד לאן הייחודים העליונים מגיעים, אז הוא... אבל אם אדם מצליח לעשות את זה מתוך הרגש הלב והאמונה, הוא עשה את המלאכה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא מלא לב, ועומד לידו מקובל שמתפלל עם כוונות, כל הכוונות, והוא עלה, התפילה שלו עלתה הרבה יותר למעלה. וכן, בהכנה הזו יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה. יש עניין, למדנו את זה בצהריים לפני כמה ימים, שעל הכוח של, של תפילין של רבנו תם, זה כוח כזה נורא, זה כל הכוח של להמשיך בעולם את השורש תחילת הבריאה, שחשב הקדוש ברוך הוא רצה עליו במחשבתו לראות העולם במידת הדין וראה של העולם מתקיים שיתפו במידת הרחמים, שזה כל עניין של רבנו תם, שזה עניין של האישה, שזה רבנו תם ממשיך אור על האישה. ויש עניין מעבר להנחת תפילין, אפילו דקה אחת, 20 שניות ללמוד משהו עם התפילין, שזה אור שונה לגמרי מעצם אור ההנחת התפילין. הנחת התפילין והתפילה עד עלינו לשבח, זה אור עצום, כל מה שאפשר להגיד עד הבוקר הבא. אבל אין קשר לעסק התורה. כשאדם לומד תורה שנייה אחת עם התפילין, הוא ממשיך אור שהוא שונה לגמרי מהאור שהוא קיבל עד עכשיו. בעיקר האור זה על ידי התפילין עם רבנו תם. לכן מי שיכול, או חוק לישראל, או תיקון הכללי, או איזה משנה בפרקי אבות, או איזה הלכה קטנה אפילו. הלכה קטנה בשולחן ערוך עם התפילין של רבנו תם, וגם להשתדל עם רשי איזה לימוד קטן. לכן באמצע היום, קודם שיתחיל ללמוד, צריכה הכנה זו לפחות כנודע שעיקר ההכנה לשמה לעכב ובתחילת הלימוד בבינונים. הוא כמו בגט, בספר תורה, שצריכים לשמה לעכב בדיו שיומה בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. או הרי אני כותב גט זה לשמו או לשמה ולשמה. שאם אדם לא אמר את זה, הגט פסול. הספר תורה פסול. וכשלומד שעות הרבה רצופות, שכולנו נזכה, הנה יש את שבת, אפשר כל השבת ללמוד. יש לו להתבונן בהכנה זו הנזכרת לאל בכל שעה ושעה על כל פנים. כי בכל שעה ושעה הוא המשכה אחרת מעולמות עליונים להחיות התחתונים. למה זה כיף להיות יהודי אחרי הכל? לא יהודי כזה שויטה, כזה יהודי עם מוח קצר ונמוך. שכל זמן חי בתעבוד, וחי את העולם הזה כמו איזה גוי. אבל למה זה כיף להיות יהודי? כי כל רגע, אתה נכנס לעניינים העמוקים, אתה מבין שכל שעה נמשך על האדם שפע אחר שלא היה שעה לפני כן. כל רגע יש ייחודים אחרים, אותיות אחרות. כל שעה, השעה הזאת, לא הייתה שעה כזו מעולם. מעולם לא הייתה שעה כזו שנמשך כזה אור חדש. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, זה כל שעה, כתוב באריזל, שכל שעה נמשך אור שלא היה מעולם אור כזה לפניו. זאת אומרת, אף על פי שאברהם אבינו גדול ממני, וגדול מכולנו, פשוט, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אף אחד להעיז לומר אלוקי אסף בן רבקה. אחרי הכל, נכון שאלוקים שלך, אבל אי אפשר לקבוע את זה בחוק התפילה. אז אף על פי ש... הדורות הקודמים היו לכאורה ענקי דור, אבל אברהם אבינו לכאורה לא זוכה למה שאנחנו יכולים לזכות מבחינת המשכת האור החדש. כי עד תיקון העולמות שזה ביאת המשיח, כל שעה ממש, כל שעה ב-24 שעות נמשך אור חדש, עוד אור ועוד ייחוד שלא היה לפני כן. לכן אין מצב שהתפילה היא נדושה. זה שהתפללת מנחה אתמול, ואתה תתפלל מנחה מחר, ומתפלל מנחה מחרותיים, אתה חושב שזה אותה מנחה? זה אותה מילים, אבל זה לא אותה מנחה בכלל. זה מנחה אחרת לגמרי. זה מנחה שהיא במעמד הרבה יותר, מקום הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אפילו עם כל הייחודים והאותיות העליונות, שנמשך על תפילת מנחה נגיד, האותיות משתנות מצד העוצמה שלהם בגלל השעה הבאה. כי השעה הבאה היא יותר גבוהה מצד תיקון העולמות מהשעה הקודמת. וזה לא סותר את זה שיש ירידת הדורות. ירידת הדורות לא סותרת את עניין תיקון העולמות, כי תיקון העולמות נעשה בסופו של דבר רגע אחרי רגע. הנה תראו, הוא כותב את זה בפירוש. כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים לאחיות התחתונים, והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למקורה, בסוד רצו ושוב, כפי שכתוב בספר יצירה. מי כתב את ספר יצירה? אברהם אבינו. עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים, כי בכל שעה שולט צירוף אחר. מיוד בית צירופי שם הוויה ברוך הוא ביוד בית שעות היום בצירופי שם א' ד' נ' י' בלילה כנודע. לא יאומן. כלומר י' כו' כאש שולט ביום ב-12 צירופים שונים לגמרי, וא' ד' נ' י' שולט בלילה ב-12 צירופים שונים לגמרי, וכל פעם הם בעלייה אחרת. כל פעם הם בהערה אחרת, יותר גבוהה ויותר גבוהה. זאת אומרת, כשאתה אמרת אתמול, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כאל חנון, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח, גם אם עכשיו תגיד את הסלח לנו בפחות כוונה, אבל מצד עליית העולמות, התפילה נמצאת במקום יותר גבוה כעת. והנה כל כוונתו במסירת נפשו לשם על ידי התורה והתפילה, לעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה למקורו, תאר רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך, כמשל שמחת המלך, בבוא אליו בנו יחידו בצאתו מן השביה, ובית האסורים כנזכר לאל. איזה שמחה יש למלך שחטפו את הבן שלו, והבן שלו נמצא בתוך צינוק כמה שנים, וסוף סוף הוא רואה את בנו. השמחה הזו צריכה להיות כל רגע ורגע בעשיית המצוות. והנה כוונה זו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי, בכל נפש מישראל. בא הרב ואומר לך, אל תחשוב שזה איזה אורות או פרי הדמיון. והנה כוונה זו היא אמיתית באמת, לאמיתו לגמרי, בכל נפש מישראל, בכל עת ובכל שעה. מהווה הטבעית שירושה לנו מאבותינו, רק שצריך לקבוע עיתים, להתבונן בגדולת השם, להשיג דחילו אורחים ושכליים, וכולי ואולי הנזכר לאל. לסיכום, פרק ארוך, אבל מאוד חשוב פרק הזה. סיכום, מה שהוא רוצה כאן להגיד לקראת הסוף, ושאין מצב שיהודי לא יכול להגיע ליראה ואהבת השם, כי היא ירושה לנו מאבותינו. במסקנה כאן, צריך לקבוע דקות מסוימות, שאדם יחקור שתי חקירות. מי אני ומי הוא. מי אני ומי הוא. מי הוא. תחיל לשאול, מי הוא. מה זה השם יתברך? 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 מה זה השם
יתברך? מדי יום שני בלילה התקיימת תפילה וסדר תיקון בעיר בת ים ברחוב ניצן 16 ליד בית החולים אברבנאל ב-19:30 בלילה עד 12:30. תיקון הוכיח את עצמו מאות פעמים ובעל ניסים וישועות והתהפכות הטבע.